רגע, אנחנו צריכים להתחיל, כי צריכים לגמור עוד מעט. אז אם לא מתחילים, לא יכולים לגמור. אני מקדם את פניכם בברכה, ואני מתעודד, I am encouraged בזה שעדיין יש לנו מניין ביותר של אנשים שמעוניינים לשמוע שיעור בעברית, ועל זה תבוא עליכם ברכה. אני מקווה שזה יימשך הלאה והלאה. עוד מעט יבואו עוד גיליונות ושלחתי להדפיס. הנושא שלנו היום הוא הושע גיבור האומה. ולפי מה שאתם ראיתם בפרדות שנשלחו, heroes and villains, אז איך זה מתאים הנושא הזה? אז אם אנחנו אומרים שהושע הוא הגיבור, מי הם הווילנס? אנחנו תכף נראה בעניין הזה מי הם הווילנס או החלק השני של השם של הסיפור. לפני שאתחיל, רוצה להודיע שאם יש מישהו שרוצה לשאול שאלה במשך הזמן, אתם יכולים להפסיק אותי, או אם אני אומר משהו שלא מובן או משתמש בביטוי או מילה שלא מובנת, אז אני אשמח מאוד לתרגם או לכתוב את זה, וככה אנחנו יכולים להתקדם. אוקיי, הייתי רוצה להתחיל מקריאת קצת מפרק א' מספר הושע, כי הוא הגיבור העיקרי שלנו היום. יש הרבה מאוד לדבר עליו, אבל הייתי באמת רציתי להתרכז על חלק שני, אבל כדי לקבל את הרקע וקצת חומר מעניין, אנחנו נתחיל בהתחלה. הספר, כולם קיבלו את התקיס של הטקסט. היה רצוי או עדיף לכל אחד היה תנ"ך, אבל לא יכולתי לספק את זה, אז פשוט מאוד צילמנו דף אחר דף ראשון שכולל כמה פרקים. זה ברובו מתרכז בחלק הזה של הספר. הספר מתחיל: דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה, בימי ירבעם בן יואש מלך ישראל.
הכותרת בפנסי אנגליש זהו a superscription. כן, בעיתונות זה הטייטל, אבל בתנ"ך, בחוכמת ישראל, כותרת זה superscription. זאת אומרת, הפסוק הראשון שאומר לנו על מה מדובר, על מי מדובר וחומר אחר. והכותרת מתחילה שדבר השם היה אל הושע. הביטוי הזה, דבר השם אל, זאת הקדמה להתגלות השם. התגלות is revelation. התגלות is revelation. כלומר, שהשם מתגלה אל הנביא. למרות שלא כתוב בפירוש שהשם התגלה אליו, אלא הביטוי בא ברבי נביאים, דבר השם אל. ולכן, אם התרגם אומר, אין לכם תרגם לפניכם, אני אקרא את זה, פתגם נבואה מן קדם השם הווה עם הושע. זהו תרגום מילולי של הדבר, אבל זה מביע את הרעיון שהשם מתגלה אל הושע בן בארי בימי עוזיהו, יותם, חזקיהו שהיו מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. אנחנו יודעים מהכותרת הזאת שהמלכות הייתה מפולגת, מחולקת. וכאן לפנינו יש לנו מפת ארץ ישראל בתקופת הדת, וכאן בפינה השמאלית למעלה יש לנו החלוקה, וזו המפה שיש לכם אצלכם, מפת התפלגות המדינה. ואנחנו יודעים שהיו שתי ממלכות, הייתה מלכות יהודה שהייתה בדרום, והייתה מלכות ישראל שהייתה בצפון. ומלכות ישראל הייתה מורכבת מעשרת השבטים, שהם גלו ב-721. הם גלו ב-721, ואנחנו יודעים שארץ ישראל, חורבן ירושלים, הייתה 536. כמעט 200 שנה אחר כך. אבל מה שקרה, שאחרי ששמרון נקרא שמרון, או יש הרבה שמות במלכות הצפונית, אנחנו כאן, אתם רואים כתוב ישראל, השם האהוב על הושע היה אפרים. הוא תמיד פונה אל המלכות הצפונית בשם אפרים, וגם כשומרון, כי שומרון הייתה הבירה. הנה העיר שומרון כאן, כל החלק הזה. הנה העיר שומרון, אתם יכולים לראות את זה באותיות גדולות, זה באמת המרכז של הכל. ואחרי, בתקופה הזאת של ההתפלגות, שתי המלכויות האלו, כבר אפשר לומר יותר נכון, שהמלכות הצפונית של ישראל הייתה עוינת. עוין means we hostile. עוין is hostile. המלכות הצפונית הייתה עוינת ליהודה. יהודה אף פעם לא קיבלה את ההתפלגות. הם רצו לעזוב, they succeeded, okay, הם עזו. אבל הם לא קיבלו את זה. זהו דה פקטו, אבל לא יכולים לעשות שום דבר. אבל הם ראו בזה ממש התחלקות, ממש התפלגות, ממש עוינות. They were really hostile. והתקיפו את המלכות הדרומית, נכנסו לירושלים, להוציאו את כלי בית מקדש, מה שנשארו, וזה היה היום הנורא. ואחרי שהמלכות הצפונית הלכה לגלות, יצאה לגלות, אז מה שקרה, שאנשי היהודה מילאו את היתר והתאחדו. והנביא בא להגיד לעם ששתי הממלכות אינה, החלוקה הזאת אינה טובה, והוא מקווה שתבוא אחדות עוד פעם. ואם אתם תסתכלו בטיימליין שחילקתי, זה פשוט מאוד, אתם יכולים לראות, רציתי שתראו איפה כל המלכים הם נמצאים מבחינה היסטורית. אתם יכולים לראות ישראל ויהודה, יותם אחז חזקיהו, אתם רואים זה מקופקב, it's underlined, זה מילה מקופקב, זה מילה חדשה, מקופקב. משתמשים בזה, כן, מהמלכה, כן, כן, משתמשים בזה, זה מקופקב, אתם רואים יותם, אחז חזקיהו, ועכשיו המלכים המקבילים, מקבילים, פרלל, המלכים המקבילים, לפי הספר, כתוב רק ירבעם בן יואש, מלך ישראל. אז אתם רואים את ירבעם בן יואש, מלך ישראל. אבל אתם רואים שחוץ מאותה תקופה, הנה ירבעם בן יואש. הדבר המעניין הוא שבנוסף, אם אנחנו מסתכלים בצד שני, היו מלכים אחרים אחריו. היה זכריה, היה מנחם, היה פקח, היה פקח, היה המלך הושע. אז היו ארבעה-חמישה מלכים נוספים. למה לא נזכרו בטקסט? אז יש דעות שונות, אנחנו יודעים, אבל אחת הדעות היא שהיות בכל המלכים שבאו אחרי ירבעם בן יואש היו מלכים רעים, לא היה כדאי להזכיר אותו בשם. לא מזכירים את השמות של רשעים. השם רשעים יורכב. שם השם יורכב. אז אם כן, לא רצו להזכיר את שם הרשעים. זה אחת הדעות. אחרים רוצים לומר שאם הוא כבר אמר שהם היו בו בזמן, זה גם כן עוד מילה טובה יפה, בו זמנית. Bozmanit means contemporary. Bozmanit. Im hem are you Bozmaniim? Im altam yachaz kishviyo. Anachnu yodim im hem are you? As lo tzuchim haskir otam b'shem. Ve'el hem terutzim shonim la'inyan hazeh. As zeu rak ha'reka ha'story, reka's background, reka ha'story shel ha'pasuk ha'rishon, chalukat ha'mdina ve'ikar. תוכחתו של הושע היא Ahu Neged Malchut Yisrael. Ikar Tovatu Hu Neged Malchut Yisrael.
Okay. Nachzor LaText. Pasuk Bet. Yesh LaText. Chilat Diber Adonai BaHoshea VaYomer Adonai Al Hoshea Leich Kachlecha Eshet Nunim Yaldei Nunim Kizano Tizne Haaretz Me'acharei Adonai.
Bitui Kitzat Hashem Hu HaBitui Chilat Diber Hashem BaHoshea. Chazal Danu BaInyan Hazeh VeShaulim Hayim BeEmet Hashem Diber Rishona El Hoshea, may Moshe ad Hoshea, you may out Nevi'im Acherim. As he rotsim lomar, Gemara Masechet Pesachim omeret, shetchila la arba'a Nevi'im shenibru ba'oto perek. Zot omeret, shelo rishon mamash ha-Nevi'a rishon, shehashem diber elav, ela hayu arba'a Nevi'im shel tkufa zo, shehashem diber elav rishona. Ani korei etze ketzat acheret, pi kama me'afroshim, ואקרא לכם את חלק מהרד"ק, אם יש את הטקסט, תזכרו את זה אולי. רוצה לומר, תחילה אשר דיבר השם בהושע, זה שאמר לו, לך ככה אש את נונים. מה שאומר כאן הרד"ק הוא זה, שזו הייתה בתחילת הקריירה הנבואית, at the beginning of his prophetic career. אז השם דיבר אליו. ולמה הטקסט צריך להגיד לנו את זה? בפני שהנבואה היא כל כך קשה, הדבר הזה כל כך מוזר, להגיד לו לשאת אישה מפורסמת בזנותה, אז איך זה יכול להיות? אז לכן אנחנו יכולים לראות במצע אחרת, למה שהוא היה גיבור, קבל עליו משימה כזאת. משימה זה טסק. לקבל על עצמו משימה כזאת, לחיות עם זה, ולא רק לשאת אישה זונה, אבל ללדת ילדים זנונים שלא יודע מי הוא האבא שלהם, ולחיות איתם, והם הילדים שלו, אז אנחנו נראה איך שזה מתקשר לכל הסיפור. אז לכן אני רואה אותו כגיבור האומה בתקופה הזאת. אז מה הצו עליו? השם אומר לו לקחת אישה זונה. אנחנו יודעים שבתנ"ך השורש זהו לשון נישואים. כיחה, גמרא אומרת, זה לשון של נישואים. זה לא רק לקחת אישה ללכת אל זונה, אלא פשוט מאוד לשאת אותה, to marry her. ומפני שזה הוא רוצה להביא הביתה אל העם שהם עשו דבר רע. והיא, האישה הזאת מפורסמת בשמה נוקב בפירוש, גומר בת דבליים. ויש כל מיני דרשות, כמו שנראה, על השמות האחרים של הבנים של הושע. אבל אין לנו בטקסט דרשות על השם שלה. ולכן אני רוצה להגיד מזה, ללמוד מזה, שאין סמליות מיוחדת בה, אלא שזו הייתה ממש אישה. Now, בנוגע לנישואים האלה, יש מחלוקות גדולות, ואני לא אכנס לזה, ייקח שיעור שלם רק לעבור, אז הייתי רוצה לעבור על זה רק בשנייה אחת, על המחלוקת הזו של אם זה היה אמיתי או לא. בקיצור מאוד, התרגום אומר שזה היה פשוט מאוד אלגוריה. זה לא אלגוריה. Now, אלגוריה פירושו שאומרים דבר אחד ומתקדמים לדבר אחר. אני מספר על אפלס והכוונה שלי על מכוניות. זו אלגוריה. הוא מדבר על דבר אחד, אבל מתכוון לדבר אחר לגמרי. זה הפירוש של אלגוריה. אז אין לזה דובים מיער, אין קשר בין אישה, אין זורה, זו. איך אפשר לתאר לעצמך שזו השיטה של התרגום? איך אפשר לתאר שנביא, השם, הדבר הראשון שאומר לו לעשות, לשאת אישה זונה ולחיות איתה ולהוליד ילדי זנונים, זה בלתי אפשרי. אז זו הגישה של התרגום. התרגום היה פרודיש קצת במשך כל התרגומים שלו, הוא תמיד משתדל לשנות את הדברים כדי להתאים את זה אל הטקסט. אחר כך, המחנה השני, בעניין הזה הם אבן עזר, רמב״ם והרד"ק, הם אומרים שזה החזון, החיזיון, זה ויז'ן. חיזיון זה ויז'ן, זה היה חיזיון, אבל זה גם כן לא היה מציאותי, זה היה חיזיון ברוח הקודש. הוא לא באמת חיווה את זה, הנה עוד מילה טובה, חיווה. Kiva is to experience it. Hayom, no, Mir Hamila, Nisayon is experience. You don't experience something unless you live it. As in Cain, Adam lo yachol largish mashu el imuchay to devar hazeh. So that's why I'm going to say chavaya ha'u chiva. So ba'itonut ba'aretz mishtamshim ba'habei pamima ba'zman zmanim ha'elab ba'milav michve. It's a gesture. It's a gesture. Remember, so to breathe, michve, michva, michva. Okay, mechvani mufan letikunim mechva me otosho eshchet shalchet va v'derech agav ha mila ishtachve nituna b'machloket ma'u hashoresh rov hamilonim omrim shehashoresh hu chet vav hei. Shinchet hei, I'm sorry. Shinchet hei. I mean, I feel Ebet Shoshan matziya shinchet hei. Aval zelo yechol yot. Ki af pam ha shin ha hei lo machlifa et avav. Hashorosh amiti hu chet vav hei. Mahu ha mechva ha chamura biyoter shadam mishtachve al adama. Vze bivinyan hishtafel shafel bivinyan hitpael shenikra binyan hishtafel. Ani habei mikem lamaratim rak. שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא שהוא היה צריך להיות למופת לעם ישראל והדבר הראשון לשאת אישה זונה האם זאת דרך התורה? לא, זאת לא דרך התורה. אבל להשתמש בביטוי של רבנית יונגרייס, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לבני ישראל שוק טריטמנט. המצב של בני ישראל היה כל כך גרוע, הם היו צריכים שק כזה שהם לא יכולים להתאושש. ולכן הדבר, כנראה הקדוש ברוך הוא ראה בזה דבר חשוב מאוד, שהם צריכים לקבל איזו מכה בין השיניים, ואז הם יבינו שמה שהם עושים זה אינו נכון. כן, גם ירמיהו, אנחנו נדבר על זה. והייתי רוצה להביא כמה דעות למה שהפירוש של חז"ל הוא עדיף מהפירושים האחרים, כי מה שלא הגון במעשה גם כן אינו הגון במשל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שזה לא הגון, אז מה התועלת של המשל? אז אפשר לקבל את הדעה של חז"ל. אין שום דבר שכתוב שזה היה חיזיון. הרבה פעמים כתוב שהנבואה באה בחזון או בלילה והיה חלום משהו. אין לנו שום רמז לעניין הזה, אז לכן מסתבר ויפשט. או אין שום סמליות לשם גומר בת לבלי, כמו שאנחנו אמרנו. יש לנו סמליות של שבעות הבנים. דווקא חז"ל כן מצאו סמליות של גומר בת דבליים, אבל לא ניכנס לזה, אבל הטקסט אינו מביע את הרעיון הזה. דבר רביעי, שהריאליות מתאימה יותר לנביאים הראשונים מאשר לחשוב שזה היה בחיזיון. Reality is more stark and real. זה מתאים יותר לתקופה הזאת של נביאים מאשר להגיד שזה היה
חיזיון, או אפשר לומר שגם כן שהנביאים היו רגילים לתת לשמות רק לבנים נולדים, לא נותנים שם לילד לא נולד עדיין, רק אחרי שהילד נולד נותנים לו שם. אז לכן אם הילדים לא נולדו, איך יוכלו לתת להם שמות? אז לכן הדברים האלו מדגישים את הרעיון הזה. והיה גם כן דבר נוסף להדגיש את הרעיון של חז"ל, לא שחז"ל צריכים חיזוק, דברי חז"ל לא צריכים חיזוק, אלא אני רק רוצה להביא רעיון שמאוד מאוד מתקבל השיטה הזאת, למרות שאצל רוב הספרים שנקנים בשווקים אנחנו לא מוצאים את הרעיון הזה, תמיד משתדלים להרחיק את זה כי זה לא יפה, לא רוצים לספר דברים לא יפים על הנביאים וישראל שדיברו ברוח הקודש, שדיברו אל הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא התגלה ישר עליהם. עוד שהיה מוזר לנביא כהושע לספר דבר על אשתו אם זה לא היה נכון, אם זה היה שקר, כל אחר צוחק ממנו, מה הייתה התועלת של המשל שלו אם א' אם הוא היה רווק? Rabak is a bachelor. Kol chod yedei yesh zibah mi milarek. Okay. Im zeh haya rabak. There's a feminine form also. Yesh gam rabaka. Aval im hu haya rabak. Ma hayta tovelet shel kol ha mashal hazeh. Veshenit im hakol haya badui. It was all fabricated. As lo hayta tovelet. Zochei im hem ra'u shehu chaya misha ve'od mat hi hara ve'ruim shehi hara ve'lokech tisha chodeshim or arba chodeshim tisha chodeshim ach. שרואים את זה עד שהילד יוצא, אז זה זמן שכל אחד רואה, היי, ראית מה שקרה, מה שקרה עם גומר, האש יצא לבי, אז אוקיי? ודבר אחר, שחוויה אמיתית כזאת מאפשרת את ההסבר הטוב ביותר לשליחותו. כלומר, שהתבטאותו, his self-expression, באה כתוצאה סבל עצמי. הוא סבל הרבה מאוד, ולכן הוא מביע את הצער שלו לגבי אשתו, לגבי הצער שלו שיש לו לראות את עם ישראל במצב שהם שקועים בעבודה זרה, בעזבו את השם, במיוחד במלכות הצפונית באותה תקופה. והמלבין מוסיף עוד נקודה, שהושע לא היה כהן, וזונה אינה אסורה לישראל. אם אדם רוצה להתחתן עם זונה, כהן, אתה יכול להתחתן עם זונה, רק כהן לא יכול. אז אם כן, לא לעשות עם זה ביג דיל שנביא התחתן עם אישה. אנחנו, כמו שהחבר מקודם הציע, שאנחנו מוצאים שנביאים האחרים נצטוו לעשות רמחים למעשה. יחזקאל, למשל, נצטווה לגלח בתר פיית ראשו, ואליהו נצטווה להקריב קורבן משעת איסור הבמות. אז אנחנו מוצאים שיש נביאים שנצטוו לעבור על עבירות מסוימות. והנה הוא נצטווה לעניין הזה. אוקיי, נחזור אל הטקסט. אז הוא נושא את האישה הזאת, ולא רק אשת אישה זונה, אלא אשת זנונים. חזרת הסוף של הביטוי מראה לנו שהיא הייתה מפורסמת בזנותה, זה לא סתם זונה. הוא רוצה להביא דבר מעניין מאוד. השורש הוא זין נון ה'. אז נראה, אתם יודעים שכל שורש עברי מורכב משלוש אותיות. ובדרך כלל, לפי כולל השפה מתעשרת בזה, קרבת השורשים, אם אנחנו רואים, היסוד הוא בין שתי אותיות. שורש הוא זין נון. זין נון. אנחנו משתמשים בזה, אנחנו הזן את העולם, כי זה בא משורש זין וו נון. אבל באמת המילה בעצמה זן, זהו פירוש a species, a variant or a kind. A variant. ובאמת כי ההתנהגות של האישה הזונה is a variation, a variant מההתנהגות המקובלת. אז לכן זה אחד היסודות שלנו. נראה על פי הקשר של שורשים דומים, גם כן מה יכול ללמוד מזה. מה עוד מילה קרובה לזה? זין ובית. זין ונבט. מה זה הזנב? הוא החלק שסוטה מגוף הבהמה. העניין הזה של זנות זה עניין של סטייה מהדרך הרגילה. יש לנו בהמה, אני לא צייר כל כך גדול. וזהו, זהו הזנב, הוא סותר מגוף הבהמה. אז אם כן, חן האישה הזונה סותה מהדרך הרגילה. ואם אנחנו ניקח את השורש זיין מונחד, למשל, להזניח to abandon or forsake or to leave, כל המילים האלה קרובות למישה הזונה, היא עוזבת את בעלה, את האהוב שהיא נשואה אליו. ואם אנחנו ניקח למילה כמו זנוב, זיין נון קוף, זיין נון קוף, זה מה שאנשי המרתון עשו בהתחלה, that big jump, that sprint at the beginning, כן, הכביסה בהתחלה, ומה זה, מה הם רוצים המרתונרס לעשות בהתחלה? לקפוץ קדימה, to leave the pack, זהו הדבר, וזה באמת אותו רעיון כמו הזנב, כל המילים האלה, אתם רואים, כל המילים קשורות לרעיון אחד, עזיבה מהדרך הנכונה, מהדרך הרגילה. ואם אפילו יכולים להוסיף, ניקח את המילה הזאת, א' זיין נון, הנה האוזן. האם האוזן הזה הוא חלק מהפנים שלי? כן, הוא חלק מהפנים שלי, אבל חלק שסוטה מן הפנים. הוא עוזב את הפנים, שהוא עוזב את הפרצוף. כן? אז אנחנו יכולים לראות את היסוד של זיין נון, ולפעמים יש לנו עוד שלישית, לפעמים יש לנו עוד אפילו ראשונה. יש הרבה מילים שיכולים לעשות, להבין את זה. אז היא הייתה אישה מפוצרת בזנותה, וכולם הכירו אותה. וילך ויקח את גום בת דבליים, ותל ותל את בן, ויאמר אדוני אליו, קרא שמו, ישראל. He עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהו והשבעתי ממלכות בית ישראל. אז השם אומר לו בפסק ד' לקרוא את שם הבן שלו ישראל. ישראל. Now, קודם כל יש לשון נופל על לשון. קודם כל אנחנו יודעים שמדובר על עמק ישראל, זהו עמק ישראל. זהו החלק המרכזי של מלכות הצפונית. רמז לעניין הזה ישראל. אבל אנחנו יכולים לראות שהשורש של המילה הזאת נראה לנו כמו זיין ריש עין. זיין ריש עין יש לו משמעויות שונות, אבל הייתי רוצה להצביע בפסוק בזכריה. זכריה יוד פסק תת, מי שיש תנ"ך זכריה יוד תת. חגי זכריה מלאכי זה סוף פסח. זכריה יוד תת ועז רעים בעמים ומרחקים יזכרוני. המילה עז רעים כאן יש לזה משמעות של לא של זין ריש עין אלא של זין ריש ה. זין ריש ה. המילה זין ריש ה is to scatter. אחת מלמדת המלאכות זה זריעה, to scatter, to winnow. אז אם כן, מהפסוק הזה בזכריה אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יזרע את בני ישראל בכל העולם. אז זה באמת הכוונה של שם, אחת הכוונות של שם בנו. מה זה ישראל? מה יהיה העונש של בני ישראל? הם יהיו מפוזרים. כי על מה הוא מנבא? הוא מנבא עכשיו על גלות עשרת השבטים. מה זה גלות עשרת השבטים? פיזור בין כל העמים. הם נכנסו לבבל, לא הראיתי את המפה כאן, הם מפוזרים בבבל והם נעלמו מהעולם. ובאמת, זהו התרגום של התרגום, תרגם את זה. התרגום אומר, קרא שמהם מבדריה. אלה שיודעים קצת ארמית, יש כמה טריקס כדי להבין. אותיות מתחלפות. מה מתחלף עם הדלת בדרך כלל? מה מתחלף עם הבית בדרך כלל? פה. אז יש לנו פי זין רש, פי זין רש, כן. אז קרא שמו מבד ראיה, זאת אומרת, תגיד שהשם שלו יהיה שהן יהיו מפוזרים. אבל זה רק החלק הראשון של הסיפור, כי אחר כך אנחנו נראה כאשר הנביא חוזר ונותן ברכה לבני ישראל, הוא הופך את זה למשמעות העיקרית של המילה, לא שהם יהיו מפוזרים, אלא שהם יהיו זרועים. אחרי שהם חוזרים לארץ ישראל, הם יהיו זרועים בארץ והם לא ינטשו ולא יזרקו אותם מן הארץ עוד פעם. אז לכן צריכים להבין את היסוד של המילה הזאת. אחר כך, כי הוא ימניש אותם. והיה ביום ההוא שברתי את קשת ישראל בעמק זאב. כי השם אומר כאשר הוא יביא את העונש, אז הוא ישבור את קשת ישראל בעמק ישראל. Now, במילה קשת יש לנו משמעויות, גם כן יש משמעויות רבות. אנחנו יכולים לומר שהמילה קשת היא מהקושי של, the strength. ומהו הקושי שלהם? זהו הצבא. הם האמינו בצבא, ובכל הצפורת האמינו בצבא, כי הם היו חזקים, הם שלטו על שטחים אחרים, הם כבשו את המשק בזמן של יברם השני, והם היו למעלה קרוב מאוד לטורקיה של היום, אני מצטער שלא ראיתי את מפה שנייה, אבל זה היה באמת מלכות גדולה, ואנחנו צריכים להבין שירבן בן יואש מלך יותר מ-40 שנה. Now, כדי לשלוט על שטחים ענקיים במשך 40 שנה, you have to do something right. מוכרחים להיות בסדר, מוכרחים לתת לאנשים פרנסה, צריכים לתת לאנשים אוכל, צריכים לתת להם, לשלוט עליהם, וגם כן לשלוט על עמים שהם כבשו. אז הוא היה במלך טוב בשביל ישראל, בשביל מלכות ישראל. הוא לא היה טוב לעם ישראל, כולו, כי הוא המשיך את עבוד הזרה, אבל הוא היה מלך טוב. ויש כלל בתורה, שאין התורה אומרת דברים טובים על רשעים. זהו כלל, יש מקורות לדבר הזה, אבל זה רעיון שאנחנו מוצאים הרבה מקומות. אז לכן לא מסופר הרבה עליו. אבל הוא עשה הרבה טוב, אז הוא שמח על הצבא שלו. אחר כך, מה עוד יש לנו במילה קשת? כן, מה עוד משמעויות של קשת יכול להיות? קשת זה גם כן מתקבר עם כלי זין, עם הצבא שלו, עם הכוח שלהם. מה עוד רעיון של קשת? ריינבו. מה היה הסימן של ריינבו בספר בראשית? אות הברית. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אתם חושבים שאתם תהיו בסדר? לא, אני אשבור את הברית. אתם חושבים שיש לכם ברית עם הקדוש ברוך הוא? או, אני שובר את הברית שיש לכם איתי. ולכן אני אניש אתכם ובטח אני אוציא אתכם לגלות כי אני אפזר אתכם. אז זהו עניין של הקשת. ויש אחרים מסוים למה יש פסוק במלאכם ב' שמדבר על קשת רמז לקשת של יהו שהרג את יהורם בקשת. אז אבל יש הרבה משמעויות שיכולים להבין בעניין הזה. אחר כך פסוק ו' ותהר אור בתלת בת ויאמר לו קרא שמה לא רוחמה כי לא אוסיף עוד ערכם את בית ישראל כי נעשו עשה להם. פוסק די קשה. אז היא הרה עוד פעם, והיא יולדת בן, והשם אומר לקרא את שמה לא רוחמה. אנחנו מכירים הרבה בנות בשם רוחמה, אבל קורא לה לא רוחמה. אבל זה השם אמר לו את זה. החלק השני קצת קשה להבין. אני הייתי, אם אתם תעקבו אחרי את הפסוק, אני רוצה לשנות קצת את סדר המילים. אז אני רוצה לקחת את המילה לא, ולהוסיף את זה אחרי המילה עוד. אז צריכים להבין את זה ככה. קרא שמה לא רוחמה כי לא אוסיף עוד כמה לא ערכם את בית ישראל כי נעשו עשה להם. אז זאת גישה אחת. התרגום בעצמו פותר את הבעיה במילה ערכם. הוא אומר לא אוסיף עוד לרחמה. זאת אומרת לרחם. בעברית הפשוטה אני לא אמשיך לרחם עליה. אבל זה לא מתאים כל כך למילה שנמצאת בפסוק זה קושי. כי נוסו עשה להם. גם המילה נוסו עשה אפשר לראות בכמה משמעויות מעניינות מאוד. מהן המשמעויות שידועות לכם למילה כי נוסו עשה להם? אנחנו רואים את זה בי"ג מידות. מה הביטוי שם? נושא יבון. זה עניין של סליחה. עניין של סליחה, נושא אבון זה לסלוח. אוקיי, אז איך זה מתאים כאן? אני לא ערכם לכם כי גם כן עוד פעם לא אסלח לכם
על העניין הזה. ומבני שהם מרגו עבוד הזה, המשיכו לעבוד על זה, ואתם יודעים, הם ירובם הראשון, אנחנו דיברנו, הפסוק הראשון דיבר על ירובם השני, ירובם בן יואש, ירובם בן נבט, הקים שני עגולים, אחד בבית אל, בית אל זהו כאן, ואחד בדן שנמצא כאן, וככה הוא במשך 150 שנה, משהו כזה, לא נתן ליהודים לעבור לירושלים, אפילו בהתחלה הוא העמיד חיילים פה, היה לגבור בירושלים, שלא יבואו לירושלים לעבור לעבוד בבית המקדש, כדי הוא פחד שאנשים יעזבו אותו. אז אחרי, זהו דבר אחד שהם, הוא לא סולח להם. דבר אחר, אנחנו יודעים, נראה הפסוק הזה, יחזקאל כ"ג, אני אתן את זה, יחזקאל כ"ג. יחזקאל כ"ג. גם, צריכים לשמוע את המילים, כי זה הכל קשור. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר. מה העניין הזה שנשאתי את ידי במדבר? נשבע, להישבע. כאשר אתה נכנס לבית משפט באמריקה, מה הם אומרים לך? Raise your right hand, promise, אז למה אתה מרים את היד? אתה נשבע, אתה קיבל נשבע. דרך אגב, אתם יודעים למה צריכים להרים את היד? הרוב האנשים לא יודעים. מרים את היד זה כאילו שאתה נוגע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כי אם אני לא אגיד את האמת, אז הקדוש ברוך הוא יפרע ממני. זה באמת הרעיון של הרמת יד. וזה גם כן עניין של שבועה. נשיאת יד בשבועה זה עניין של שבועה שהקדוש ברוך הוא ינקום לכם. אוקיי, בסוף הפסוק אומר, נשאתי את להם במדבר, בשלווה, להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות. תראו את הקשר בין העניין הזה שיש עוד עניין של מבדריה וגם כן עניין של פיזור בעמים האחרים, עניין של נשיאת יד. אז זהו השם נשבע שהוא יפיץ אותם בגויים. אוקיי? וגם הוא אומר להם, ואת יהודה ערכיהם והושתים באדוני אליהם ולא בהושעיהם בקשר אחר מלחמה בתוסים מפורשים. בדרך כלל, הושע לא מנבא על יהודה. הוא עיקר מדבר על מלכות הצפונית. בכמה מקומות הוא כן מזכיר את יהודה, אבל רק לאימות. אימות is contrast. רק לאימות, למשל, לעומתם ברוך יאמר. הוא רק מביא את יהודה לאימות. הוא אומר, אני כן אושיע את יהודה, אבל לא אושיע אותו כמו שאתם חושבים. הוא משתמש באותה מילה, קשת. מה היה הקשת שמענו מקודם? במלחמה, הם ישראל, מלכות ישראל בטחה בחיילים שלהם, הוא אומר, לא אושיע אתכם בקשת בחיילים שלהם, ולא בחרב, ולא במלחמה, לא בסוסים ובפורשים. אוקיי? והוא גומל את לרוחמה, זאת אומרת, תקופת היניקה גמרה את לרוחמה, והיא הרה, גומל הרה ויולד עוד בן, ויום הקרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ונוכי לא יהיה לכם. אז הוא אומר, בן השני צריך להיקרא בשם לא עמי. אוקיי, זה שם יפה. כי אתם, אבל הוא אומר לו, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. He's giving a cliffhanger. לא אהיה מה? לא אהיה מה? אז יש פירושים שונים, והתרגום כאן מוסיף לא הווה בסעד יחום. אני לא אהיה לעזור לכם. זה פירוש אחד. אתם לא עמי, אבל אני לא בא לעזור. אבל אני חושב שיש רעיון יותר עמוד מזה. אם אתם תסתכלו בשמות דימול יודלת, בשמות ג' י"ד, זו הפעם הראשונה שקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, מה כתוב שם? ויאמר אליהם למשה, אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז כאן אנחנו מוצאים את השם של קדוש ברוך הוא של אהיה. זה שם של קדוש ברוך הוא שמשמיע את שלושת כבוד, עבר, הווה ועתיד. הוא היה השם, הוא עכשיו השם, והוא יהיה השם בעתיד. וזה באמת מה שהוא מתכוון כאן. אתם לא אני, ואני לא האלוקים שלכם. אתם טוענים שאתם מאמינים בשם, הם לא, אני לא האהיה שם. אני האהיה הזה, כמו שהתגליתי במשה, והתגליתי במילה אהיה אשר אהיה. אוקיי. עכשיו אנחנו באים לפרק ב', היה מספר, עכשיו אנחנו גומרנו בתוכחה חזקה מאוד. פרק ב' מהווה קצת בעיה. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר לי, וכל מה שהיא אומר להם לא עמי אתם, היא אומר להם בני החי. היי, נראה את הפשט ואחר כך נראה את הבעיה. עכשיו הוא מדבר שמספר בני ישראל יהיה כל כך גדול, רב כמו כל הים שלא יספר ולא יימד, ובמקום שהיא אומר להם לא עמי, אז הוא פך את השם והיא אומר אתם בני החי. רק עכשיו גמרה בתוכחה, איך הוא יכול להתחיל מיד נחמה? וכן בפוסק ב', ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש החבלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. שתי המלכויות יתקבצו ויתאחדו עוד פעם, כי זה יום של ישראל, יום אספה. Replanting יהיה יום גדול, ואתם יינטו בארץ, ואתם לא תעזבו. אמרו לאחרכם עמי ולאחרתם ברוך הוא. אז כאן אנחנו רואים את הניגוד של כל השמות שנתנו מקודם. הבעיה הזאת גדולה מאוד, רש"י ובן עזר חולקים, האם זה המשך, פרק, שלושה פסוקים זה המשך מהתוכחה או זה עניין חדש. רש"י אומר שזה המשך של אותו עניין, הוא אומר לפי פשוטו כך יסמיכותו, כי אתה לא עמי, אנוכי לא היה לכם. הרי עצמי כאילו איני לכם ותגלו בין האומות ואף שמה תרבו ותצמחו ושם תשוב אל בבכם לשוב לשם. אז הוא אומר, כן, זו הייתה תוכחה, אבל זה המשך. ובגלות שאתם תהיו שם, אתם תרבו, הנבואה הזאת מתקיימת, ואז אתם תשובו אל הקדוש ברוך הוא. אז זהו הגישה של רש"י. אבן עזרא חולק עליו, הוא אומר, זאת הפרשה דבקה היא, ומהפרשה הזאת קשורה לפרשה הראשונה, כלומר היא המשך של התוכחה. אז איך זה מדהים? במקום שגלו שם יולידו בנים רבים, רק אינם יראים את השם. וזה הפך מה שאמר רש"י, ומבני שהם לא יכירו את השם, והיה פירוש שהיה במקום תחת אשר לא עבדת. אוקיי, אז זהו, בני ישראל, בני אלחי, באמת לא עמי, בעבור שמעשיהם הרעים. אז רש"י ובן עזר חולקים על אם התחלת הפרק השני המשך. הבעיה הגדולה היא יותר, בגלל שאם פסוק ד' התחיל, המשיך בנחמה, אז היינו אומרים, בסדר רש"י, הפירוש שלך מצוין, אבל פרק ובד ממשיך עכשיו פוסק דל עם תוכחה, אז נראה שהצדק עם אבן עזר. אבל יכול להיות לומר שפשרה שהצדק עם שניהם בתנאים מסוימים. אחר כך הוא קורא להם לחזור בתשובה. לא נוכל להיכנס לכל פסוקים, רק רציתי לעבור על כמה מהפסוקים לסוף. אחרי שהוא רוצה לקחת אותה בחזרה, שהיא תהיה נאמנה, מה הוא עושה? He takes a slow boat to China, וצאו בפוסק ט"ז, ולכן הנוכי מפתיה והולכתיה במדבר, והולכתיה, דיברת על ליבה, ונתתי לה את תרומיה משם, על עמק אפור, לפתח תקווה, וענתה שמה כמנו ריח, ביום עלותה מארץ מצרים. ויהו היום ההוא נאמר לי תקרי אישי, לא תקרי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, ימוף השמיים, רמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ, וישכבתים לבטח. הפסוק הזה הוא בדיוק ההפך מפסוק י"ד שרק קראנו לפני כמה דקות. כי בפסוק י"ד אמר, הוא ישמיד את הגפן והתנא, והיא תחשוב שכל המתנות שהיא קיבלה זה מהאהבים, האהבים הקנמורס, הסודו לוברס. אז הוא אומר, לא, אני אחרית את כל הדברים האלה. ואחר כך, השם אומר בפסוקו, וחרת עליהם ברית ביום ההוא, אם עשינו את זה. כל פעם, אוקיי, זה שני פסוקים שרציתי באמת להדגיש עכשיו. הגברים מכירים את שני הפסוקים האלה באופן מיוחד, בפני שאלה הפסוקים שאומרים הגברים כאשר מניחים תפילין, כאשר מסובבים את הרצועה מסביב לאצבע האמצעית. אז אומרים את שני הפסוקים האלה. וארסיך לי לעולם, וארסיך לי בצדק משפט וחסד ורחמים, וארסיך לי באמונה, וידעת את אדוני. המילה וארסיך היא מילה מעוניינת. היינו חושבים שאם הושע רצה להגיד לאשתו שהיא תחזור לו באמת, למה הוא אומר לקחת או לשאת המילה? הוא לקח את המילה דווקא אירוסין. מי יודע איך אומרים אירוסין באנגלית? Engagement or?
Betrothal.
Okay. מי יודע מה המקור שלנו בתרוזל באנגלית? It comes from Middle English, to be truth. Be truth.
מפני שתקופת האירוסים היא תקופה אמיתית יותר מתקופת הנישואים. כי כאשר אדם נשוי, הוא והיא, יש הדדיות, יש רסיפרוסיטי. הוא נותן לה, היא נותנת לה, בכל מיני עניינים. אבל בתקופת האירוסים, האהבה היא אמיתית. כל מה שיש באהבה היא אהבה, אבל במרחק, וכל האהבה מתבטא רק במותר, הוא דבר מפשט במידה מסוימת. זה רק יכול להיות במפשט. אז אם כן, אם יש אהבה בתקופה הזאת, זו תקופה אמיתית. אז לכן הוא עשה, דווקא בחר במילה הזאת תקופת האירוסין, לא בתקופת האירוסין. ולכן, והרב קוק אומר בספר של פרק של הסידור, עולק ראיה, למה עושים, קושים את זה בעצבה? כי זה מעין הנישואים הקדוש ברוך הוא. למה יש לי טבעת ויו? אני רוצה לראות שאני סיימתי את ויו. אז למה אדם עונד טבעת נישואים? כדי לראות שהוא נשוי, אישה אותו דבר. זה טבעת הנישואים שלו לקדוש ברוך הוא. זה מראה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל בשבת, היות ואנחנו לא צריכים את הדבר החיצוני הזה, כי יש לנו הדבר הזה הפנימי הרוחני, אז אנחנו לא עונדים תפילים בשבתות וחגים, כי זה האות. אז השם חוזר ומסיים את העניין הזה, הוא אומר, ורסתיך בתקופה הזאת שהיא חוזרת אליי, אז ורסתיך לי להם, הנישואים עכשיו יהיו כמו אירוסין אמיתיים ורוחניים, כי למרות שאצל הזונה הם יחסים מיניים, יחסים גופניים, גשמיים, פה הנישואים הם רוחניים, לכן הוא דווקא בחר במילה אירוסין. ורסתיך לי, ומה הם, מה הוא דורש מעם ישראל, מלכות ישראל פה? צדק, משפט, חסד ורחמים. וכן הוא חוזר על הרעיון הזה והוסיף לי באמונה שהדבר ישלם וידעת את המילה, אז הם ידעו את השם. והמילה יודע על רעיון בספר הושע יש לזה משהו מיוחד. בדרך כלל בספר הושע, היות וכל העניין שלו קשור לזנות וכו' וכו', איפה אנחנו מוצאים את המשורש יודע על רעיון בפעם ראשונה בתנך? ואדם ידע את חברשתו, זה עניין של יחסי מין. אבל פה, ומה העניין של יחסי מין? יחסי מין זה היחס האינטימי הקרוב ביותר. אז זה מה שאומר, וידעת את השם, אתה תכיר את השם בדרך הקרובה ביותר, האינטימי ביותר, הקרוב, הקשור ביותר. אז לכן אומר, וידעת את השם. ומעניין מאוד שהתרגום מתגם את זה פה, ותדון למדחל מן קדם השם. אתם תדעו, התרגום משתמש בשורש של הרבה פעמים. מה מתחלף עם הדלת? זין. יש לנו זין חטלת מסתכל. מה הפילוסופיה של התרגום במשמעות של יראת שמיים? הפילוסופיה היא, אדם צריך לראות את עצמו נמוך מאוד, קטן מאוד. כי אם אתה אומר, אני אוהב סיול, who's going to tell me what to do with my body, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא, אתה צריך לסחול, זה באמת יראת שמיים. זה מה שהתרגום מתרגם, מוסיף את זה, והתרגום משתמש במילה, כל התרגום, גם אונקלוס, יונתן ירושלמי, משתמשים בשורש דלת חדלמת, והביא את הרעיון של יראת שמיים. אוקיי, רבותיי, אנחנו מוכרחים לגמור, אנחנו הגענו על הסוף. אז בסיכומו של דבר, הגיבור שלנו הוא הושע, והאומה, העם ישראל שהיו במלכות ישראל, הם היו האבלים. תודה רבה, תודה רבה.